שלום רבותיי, חודש טוב, שבוע טוב. אנחנו הגענו לפרק י' ב' פסקה ו'. האמת שבנקודה הזאת עסקנו כמה פעמים, ואולי כאן זה קצת ככה יותר חזיתי. כלומר, ההתמקדות היא ממש בנקודה הזאת. בואו נקרא את הפסקה. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור, לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. למה? התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים, וכשהיא נפגמת, כלומר אותה התמצית המעשית, ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם, שהם מיוחסים לה אותו היחס של המרחב האתרי בעל מיליונים קוביקים המתלחצים באטום, או המתלחצים באטום גשמי אחד, לחוללו בצורתו הגבישית. אם כן, הנושא שלנו פה, החשיבות, ההכרחיות, הנחיצות ההכרחית לתשובה שתבוא לידי ביטוי ברמה המעשית של הקיום. כלומר, לא רק תשובה של רעיון, ולא רק תשובה של רצון, ולא רק תשובה של שאיפה, אלא תשובה בפועל, תשובה מעשית. עכשיו, למה הרב צריך בכלל להגיד את זה? הרי לכאורה זה דברים פשוטים. למה צריך להגיד שאין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית? כי כנראה, הרבה פעמים, כשאדם מתרומם יותר מאשר עולם המעשה, אלא שייך לעולם הרצון, לעולם המחשבה, לתוך הפנימי וכו', אז הרבה פעמים יכולה להיווצר איזו אווירה של זלזול במעשה הקטן, כי הרעיון הוא גדול, הרצון הוא עצום, הנשמה היא העצמיות. אז המעשה זה איזשהו ביטוי נקודתי, בחירי, סליחה שאני אומר קטנוני, והצד המעשי הוא פחות חשוב. ולכן, בגלל הבעיה הזאת, שכנראה היא בעיה שהיא תבועה בטבע הנפש, שכשאדם מתקשר לדברים גדולים, לדברים מופשטים, לדברים עליונים, אז ממילא, כשהוא שם את מרכז הכובד במקום אחד, ממילא יכולים בפינות, בשוליים, להתפספס אולי כמה דברים. לכן אומר הרב, אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור, כבר נחזור למשפט הזה, אבל בשביל מה? לכאורה הייתי אומר, התשובה המעשית היא נצרכת בשביל, כי גם האדם צריך לקיים את הצדדים המעשיים. לא, אומר הרב, לא. אלא לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה, של הכלל והפרט. אדם שבאמת רוצה להגיע למציאות שנשמתו מתרוממת, בין אדם פרטי, בין עם ציבורי, או בכלל עולם ועולמות, אז המעלות העליונות של עליית הנשמה, של הכלל והפרט, העליות האלה מוכרחות להתבסס, מוכרחות, זה לא המלצה, זה הכרח, מוכרחות להתבסס על התשובה המעשית. והתשובה המעשית היא תופיע על ידי משהו שולחן ערוך, שולחן ערוך, משהו לא שולחן ערוך, על פי היושר, ההיגיון והישרות המוסרית של האדם. לכן בואו נקרא שוב את המשפט הזה. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים, בפועל, על פי התורה, מה שכתוב בתורה, הלכה, והיושר הגמור, אם הוא לא כתוב בהלכה, אבל זה השולחן ערוך החמישי כידוע, לעניין מה? אז אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית, לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. אז יכול להיות אדם שחושב שהוא יתרומם עלייה נשמתית עליונה מאוד, אבל הוא מזלזל במעשים, אומר הרב, אתה חי בדמיון. זה לא אמיתי. למה? התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, כשאדם עושה פעולה. אז הפעולה תלויה בזמן, תלויה במקום, ובסופו של דבר היא נוגעת בנקודה. זה עניין לכאורה מאוד נקודתי, מאוד פרטני, מאוד ספציפי. אומר הרב, לא נכון. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים, המכשירים אותה בעולם ובחיים. כלומר, אותה הנקודה שמבחינת המראה החיצוני שלה, שזה המעשה הספציפי שאותו אני עושה, הוא נראה מאוד נקודתי, מאוד ספציפי, מאוד פרטני, מאוד לא מקיף עולם, מאוד לא חובק את כל החיים וכו'. אומר הרב, זה לא נכון. התמצית המעשית כוללת בתוכה את כל המוני האידיאלים. וכשהיא נפגמת, וכשהצד המעשי הזה פגום, כלומר האדם לא פועל את הפעולה הנכונה, ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם. כלומר, מה שמחזיק את אותה, את אותו אידיאל בתוך המציאות, החוזק הזה, האחיזה הזאת, נקודת האחיזה הזאת, מתפרקת, מתפוררת. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, רציתי ברשותכם, בזמן הקצר שלנו, להזכיר עוד שני מקורות. שרב מדבר על הדברים, בדיוק אותם דברים. קודם כל, בשמונה קבצים, קובץ א', פסקה קוף למת ח'. כדאי אחרי זה לראות את כל הפסקה בפנים, כי יש כאן כמה צדדים. אנחנו ניגע רק בנקודה שקשורה אלינו, אבל הרב כאן נוגע בסוגיות יותר רחבות. הרב מדבר בדיוק על היחס הזה בין השייכות אל האידיאלים העליונים לבין תשומת הלב המדויקת להתפרטות המעשית. אני קורא ממש רק את מה שאנחנו זקוקים לו. אומר הרב, שמונה קבצים, קובץ א', פסקה קוף למת ח'. כי אם יהיה האדם, אני מתחיל לקרוא באמצע המשפט, אז כדאי להשלים את זה אחר כך. כי אם יהיה האדם מאבד את הרשמים המעשיים כפי דייקנותם, אם אדם יאבד את הצד המדויק של הרושם המעשי שצריך להיחרט בו ובחיים, על ידי הפעולות המדויקות שצריך לעשות, בואו נדבר בצורה פשוטה, שולחן ערוך. אם הוא נוטל ידיים לא עד פה, אלא עד פה. אם במקום ימין שמאל היא ימין שמאל, נגיד בהשכמת הבוקר, הוא נוטל שלוש פעמים ימין, שלוש פעמים שמאל. וכו'. תגיד, מה זה משנה? זה פרט קטן. זה לא משמעותי. וכו'. אומר הרב, כי אם יהיה האדם מאבד את הרשמים המעשיים כפי דקנותם, מטשטש הוא בזה את הסגנון היותר חזק שבחיי המעשה, שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר רוממים. בעולם שלנו, בעולם המעשי שלנו, הבסיס, הכאן, אפשר לומר, בסיס השיגור, נגיד זה ככה, שעליו עומדים האידיאלים הגדולים, זה דווקא הדייקנות המעשית הפרטית. יש כאן עוד חשבונות, אני ממש מתפתה לקרוא את כל הפסקה, אבל ניקח אותנו למקום אחר, אבל עוד כן הייתי, עוד משהו כן הייתי רוצה לקרוא בהמשך. אומר הרב, אם אדם לא מבין את זה, אם אדם חושב שהוא יכול להיות שט בעולמות של רעיון, בעולמות של רצון, בעולמות של שאיפות רוחניות, בעולמות של, בוא נדבר ברור, סגולת ישראל ופחות בחירת ישראל, כל כך עסוק בסגולה, 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 ובבחירה יש לפעמים בעיות אפילו לפעמים קשות. אומר הרב, אם אדם חושב ככה, שהוא יכול לעוף במרומי רוח ולזלזל בפרטים המעשיים, אומר הרב, יכול להיות שיהגה, יחשוב, יצייר וידמה שהוא עדיין שט בעולמות הציליים, שהוא שואף לאידיאלים רמים. אבל הכוח הפנימי מסולק הוא, ומטומטם על ידי הטמטום המעשי. כי הטמטום המעשי חסר, כי הצד המעשי חסר. אז אין את הבסיס שעליו הכל יושב. אני קורא עוד משפט. מכל מקום, כך היא המידה, שהנשמה נפגמת, האידיאלים מתרחקים בהווייתם המציאותית מהכרה הנפשית הפנימית, כלומר ממהות הנפש, ממהות החיים של הנפש. למה? שהיא כבר שברה את הבסיס המעשי שלהם. ובזה כבר מתקצצות הכנפיים. והמעוף הנשמתי לגודל וסיגוב עליון מתחלש הוא בתוכיותו. יוצא לפי זה דבר מאוד מעשי. שאם אדם לא מקפיד על עניינים מעשיים, אז יהיו לו חסרונות, גם בעניינים שנראים לו מעבר למעשים ולא תלויים במעשים. כמו מחשבות, רצונות. מחשבה חלקית, רצון חלש, זה תוצאה, לא רק, אבל גם זה תוצאה של מעשה חלקי. לא שכחנו שאנחנו במכון מאיר, בסדר. ולא שכחנו שהרבה פעמים הדרך אל המעשה עוברת דווקא דרך המחשבה וההבנה והתעוררות הרצון, והמעשה יופיע יותר מאוחר. בסדר, לא שכחנו את זה. אבל כשאנחנו מנסים לדון בדברים מצד הכולליות שלהם, מצד האמת, מצד האמת היותר שלמה שלהם, כשהצדדים המעשיים חסרים, אז גם הנשמה חסרה. לא הנשמה מצד עצמה, אלא הנשמה שמתגלה בגוף. אומר כאן הרב עוד משפט אחד, למרות שהזווית היא קצת אחרת. אומר הרב שכשאדם שט בעולמות עליונים, אז הוא יכול להתחיל לזלזל בדברים הקטנים. ואז אומר הרב, ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת שהוא דולג, כאן הרב מדבר על המעבר מעבודת השם מיראה לעבודת השם מאהבה. המעבר מעבודת השם אני כאדם פרטי לאהבת השם שלי כחלק מכלל ישראל וכלל ההוויה וכלל העולם. אז אומר הרב, כשאדם עולה מיראה לאהבה ומפרטיות לכלליות, אז הוא מדלג, הוא עולה הרבה מאוד קומות למעלה. מצד שני, דווקא הדליגה הזאת, ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת שהוא דולג, שעלה מיראה לאהבה, מפרט לכלל, שהוא דילג מתוך החוג המוגבל באהבת עצמו הצרה, אל אהבת הכלל הרחבה, אז הוא עכשיו אוהב את הכלל, הוא שכח את עצמו בדרך. אומר הרב, הוא עלול לאבד קניינים שהם אומנם לכאורה קטנים, שזה אהבת עצמו, והטיפול בעצמו. אבל באמת נכבדים הם מאוד. סדרי חיים טובים, סדרים של חיים, באומן הכי פשוט של המשפט הזה, החל ממוסר ודרך ארץ, נימוסיות חברתית וכו', וכמובן נמשך בשמירת ההלכה, לא רק מוסר טבעי אלא מוסר אלוקי. הסדרי חיים טובים שמושרשים יפה בהליכותיו בסדרי האמונה, מתאימים הם כולם דווקא אל העליוניות שבמטרה של אהבת הכלל. אומר הרב, אבל לא קל הוא הדבר להכיר את כל התווים המדויקים בתוך ההתרוממות הרוחנית הכללית, אחד המוצא את הפרט בתוך הכלל, את העירה בתוך האהבה, את הצדדים המעשיים בתוך האידיאלים העליונים. אבל הנה פה אותה נקודה, עוד מקור אחר, כדאי לכתוב גם אותו, אין היה שבת בית, עמוד 198, פסקה עין תת. הגמרא מביאה, דורשת דרשה לגבי פסוק בשיר השירים, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. ליבבתיני זה קרבתני, אומר רש"י, ליבבתיני קרבתני. אז אומר שלמה המלך, קרבתיני אחותי קלה, או קרבתני אחותי קלה, קרבתני באחת מעינייך. מה זה אחת מעינייך? למה לא שתי עיניים? למה רק עין אחת? אז אומרת הגמרא ככה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך? בתחילה בקבלה אומר רש"י שקיבלתם, נעשה ונשמע, או לפחות קיבלתם באופן רעיוני, רצוני, אחת היא אצלכם. אני ממשיך, לכשתעשי, אומרת הגמרא, ולבסוף כשקיימתם, אומר רש"י, לכשתעשי בשתי עינייך. אם כן, יש איזה רצון לקבל, ויש את הקיום המעשי. אז הקיום המעשי הוא שתי עיניים. הרצון לקבל הוא עין אחת. בתחילה, בקבלה שקיבלתם, זה נקרא באחת מעינייך, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך, לכשתעשי, לכשתקיימי בפועל, אז לכשתעשי בשתי עינייך. אומר כאן הרב בעינייה, עמוד 198, פסקה עין תת. הרבה פעמים אנשים חושבים בטעות, שהצדדים המעשיים הם מעוררים את הצדדים המחשבתיים, המוסריים והיותר עמוקים שבאדם. מה שנקרא, אחרי המעשיים יימשכו הלבבות, אחרי המעשיים יימשכו הדעות. אז האם יש ערך לעניין המעשי מצד עצמו? לכאורה לפי זה לא, אלא מתוך שאני עושה, תימשך הדעה, יימשך הלב, תתגלה הנשמה. אז מה בעצם המטרה? המטרה היא הנשמה, המחשבה והלב. אז מה התפקיד של המעשה לפי זה? לכאורה, תפקיד של המעשה זה שעון מעורר. המעשה יעורר אצלי את הלב, את המחשבה ואת הנשמה. כך אומר הרב, יש כאלה שחושבים ככה. כשמבינים את כל התוכן המעשי שבתורה, רק בתור דברים סימבוליים, כלומר, דוגמה, סמל, שעל ידם, על ידי הדברים המעשיים, התוכן המעשי, האדם מתעורר אל הדברים המחשביים, אל הקדושה הצפונה שוכנת בלב ובמוח, המעשה יביא אותי למחשבה נכונה. המעשה יביא אותי לקדושה. אומר הרב, אז אם זה ככה, אין עיקר יסודו של המעשה נחשב לדבר המשלים את הפרצוף השלם של האומה. שהרי עיקר הפרצוף, הרי הוא נשלם כבר בתיאוריה הרצונית והשכלית. אז לפי התפיסה הזאת לא צריך מעשים, אלא המעשים זה רק שעון מעורר. אומר הרב, אבל כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, והקדימו את הנעשה לנשמע, זה פירוש אחד, מה הם גילו? הם גילו, לעצמם ולעולם, שהצד המעשי הוא לא רק לעורר את הנשמע, אלא הנעשה הוא קודם לנשמע. הנעשה הוא ערך מצד עצמו. אני קורא, ובאותו הגובה שכבר עמדו עליו ישראל במתן תורה, שאמירת נעשה ונשמע יצא מתוך עומק רצונם הנשמתי וכו', אז הם הבינו שהפרצוף השלם לא יכול להיות מושלם, אלא צריכו להשתלם על ידי המעשה שבפועל. אני מדלג קצת לקרוא את ההמשך. וזה לנו לאות, לסימן, כי אין המעשה התורי, המעשה ההלכתי, רק עניין סימבולי, סמלי, מעורר, מגרה, להכניס על ידו רעיונות כבודים בנפש, שהמעשה מעורר את הרעיונות ואת המחשבות. לא. כי אם עצמות חיי עד, המאירים את כל היקום במלוא חיי קודשם, וכו' וכו'. למה? כי בעולם שלנו, המחשבות חייבות להיות, מה שנקרא, כשלא נגמר ביון, אז יש ביטוי כזה, שיהיה איפה לחול, יש למציאות איפה לחול. אז שהרעיון אין לו איפה לחול, אין לו איפה להכיל את עצמו, אין לו כלי קיבול, אז ישת באוויר. אבל כשהמחשבה יש לה את כלי הקיבול שהוא המעשה, אז המחשבה יש לה בסיס אחיזה, יש לה נקודת אחיזה. לכן אומר הרב, בואו נחזור אלינו, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת. אני חוזר אלינו. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור לעניין, לאיזה עניין? כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. אמר לי פעם תלמיד חכם אחד, שאצלו, לא רוצה להזכיר את שמו, למרות שהייתי רוצה, אולי הוא לא רוצה, שאצלו בישיבה זה מאוד עקרוני, ראש ישיבה, שאצלו בישיבה זה מאוד עקרוני, שמי שמלמד אמונה, מלמד גם גמרא, ואולי אפילו גם הלכה. זה דבר עקרוני. למה? כי כשתלמיד קולט רב שמלמד אמונה, אז זה מחשבות, רעיונות, מוסר, פנימיות, נשמתיות, ואז יכול להיווצר רושם אצל התלמיד שיש כאן תורה שלמה, שיש כאן תורה מלאה. אבל כשהוא רואה שהרב שלו שמלמד אמונה, מלמד, או לפחות לומד, גמרא והלכה, אז הוא פוגש מכלול שלם. הוא פוגש אישיות כוללת. יש מקום, יש כאן שיכול, יכולות המחשבות הרוחניות האלה לחול בתוכו. זה דבר מאוד עקרוני הדבר הזה. לא להתבלבל. בכיתת אמונה לא מסתיימת המלאכה. בכיתת אמונה מתחילה המלאכה. אם זה לא ישתלב עם הגמרא ועם ההלכה, אז זה לא מה שאנחנו רוצים. אז עוד פעם, אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. למה? כי התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה אחת היותר קטנה, למרות שזה נראה פרט טכני כזה, ושעוסק רק בעניין מסוים שקשור לזמן ומקום מסיטואציה מסוימת. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים. אני לא יכול להגיד, לא יכול לא להגיד את המשפט הבא. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, זה, יש הרבה פלאות, אבל אחד הפלאים, איך מצד אחד בשיא עולם הנסתר, וככל שהימים עוברים אז הסיפורים מתגלים, ומצד שני בשיא הדיוק ההלכתי לדקדוקי דקדוקים, בלי שום בלבול, בלי, הכל מדויק לפרטי פרטים, ההלכה ברורה ממש, אין קושייה, תמיד יש תירוץ, וזה לא סותר את השייט בעולמות עליונים. זה תורה וגדולה במקום אחד. בלי נדר, אולי מחר בערב נקיים איזשהו שיעור מיוחד לעניין הזה. אומר הרב, וכשהיא נפגמת, כלומר אותה התמצית המעשית, כי אני מזלזל, או כי אני לא מזלזל, אבל אני לא מספיק מקפיד וכו', וכשהיא נפגמת, ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם. כי האידיאלים הרחבים, אין להם איפה לחול. זה שט מלמעלה. זה מרחף מבחוץ. זה לא חל בפנים. זה לא יושב, אין איפה לשבת. כל אחד מאיתנו יודע. אני לא יודע אם מישהו פעם חווה את החוויה הזאת, אבל לפעמים אדם מגיע לצבא, והוא אידיאליסט גדול. באמת, הוא מלא אידיאלים, הוא רואה בצבא מצווה רבה, מצווה דאורייתא, וקידוש השם גדול, ובאמת הוא בא ממקום מאוד אידיאלי. רק יש בעיה אחת, שכשהוא מתחיל להתאמן, הוא מתחיל לעשות שטויות. הוא פולט כדור, הוא לא שומר על אישור קו, הוא נרדם בשמירה. עם כל הכבוד לאידיאלים הגדולים שלך, חביבי, אתה לא יודע להכיל את האידיאלים הגדולים האלה במציאות. אז כל אחד מהיושבים פה, שנזכר עכשיו תוך כדי חיוך, בכל מיני סיטואציות שלו או של חברה בצבא, של אידיאלים גדולים שפשוט הסתיימו בשבת שב, או לפעמים אפילו בהעפות מהפלוגה אם הייתה עבירת בטיחות חמורה. עם כל הכבוד לאידיאלים, אתה לא שומר על אישור קו, אתה מסוכן לחברים. עם כל הכבוד לאידיאלים הגדולים. אם אין את הבסיס המעשים, אתה לא יודע לחוז את הנשק בחמש נקודות אחיזה. וכשאתה מכניס אותו את הקט לחלל הכתף, הנשק יציב ולא כמו ממטרה. אם אתה לא יודע לעשות את זה, אז עם כל האידיאלים הגדולים, אתה לא יכול לממש את זה. מה נעשה? אין ברירה. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, להבדיל לאלפי הבדלות הנקודה הזאת. לכן כשהיא נפגמת ניתן לחוסן שכל האידיאלים הרחבים במלוא עולם, שהם מיוחסים לה, כלומר היחס בין האידיאלים לבין המציאות, תראו איזה הגדרה נותן כאן הרב, עברנו ללכות פיזיקה, או כימיה, או ביולוגיה, כל ביחד, שהם מיוחסים לה אותו היחס של המרחב האתרי, המרחב האווירי, יש כאן אצלי בהערות, החומר האווירי הדקיק, הממלא מרחבו של עולם, מרחב האוויר, הכלל מרחבי נקרא לו ככה, שהם מיוחסים לאותו היחס של המרחב האתרי, בעל מיליונים קוביקים, זאת אומרת, בעל מיליונים של ממדים, של כמויות מסוימות, שבסופו של דבר איפה הכל מתגלה? באטום אחד. הגרעין של הכל זה אטום. המתלחצים באטום גשמי אחד, לכוללו בצורתו הכבישית. אז כל ההוויה הכמותית המצטעפת, המתרחבת הזאת, כל האידיאלים, הנמשל, כל האידיאלים שעומדים מלמעלה, בסופו של דבר, איפה הכל מתחיל? על איפה הכל יושב? איפה הכל חל? באטום. לך אגב, היום, בואו ניקח עכשיו עוד מסר מכאן, מהדוגמה. אם היום, לא, אני לא רוצה להגיד רוב, אני גם לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי, שרוב המאמצים, של השכל והטכנולוגיה האנושיים ממוקדים בהבנת האטום הגשמי האחד, הכרת האטום, הכרת מבנה האטום, כי בעצם פה באטום הזה נמצא הכל. כל מה שיסתעף אחר כך זה הקרניים של השמש. אני לא רוצה את הקרניים, אומר איש מדע, אני רוצה את השמש, אני רוצה את האטום, אני רוצה את נקודת המוצא, את נקודת הגרעין. הגרעין זה הגרעין, פססת גרעין, זה הגרעין של הכל, היסוד של הכל, התמצית של הכל, שבכמותה היא מאוד קטנה. אז כמו המעשה המצוותי, פרט טכני, בזמן ובמקום. אבל באיכותה, היא הגרעין של הכל. אז אני חייב רק להעיר באלף עוד הערה אחת. אני אומר עוד פעם, לא שכחנו שאנחנו במכון מאיר, ולא שכחנו שכל אחד מאיתנו עובר את התהליך שהוא צריך לעבור בקצב שלו ובסדר שלו. ולא שכחנו שכשאתה מדלג בצבא בדרך להסתערות, צריך לשים לב שאתה לא עושה פזצת על סלע. צריך להיזהר כשאתה אומר אני מדלג ורץ ופתאום עושה פזצת, ואתה לא רואה שאתה באמצע סלע, או הגוף שלך על הסלע. זה לא נעים כל כך. לכן, הדילוגים האלה הם צריכים ביקורת, הם צריכים הדרכה. כלומר, ברור שהצד המעשי מצד המהות הוא חשוב מאוד מאוד, והוא חשוב דווקא למי שרוצה באמת עליית נשמה, פעמל של עליית הרצון, עליית המחשבה, חשיפת התוך הפנימי, נכון? אבל מצד שני, כל אחד צריך לדעת את המסלול שהוא באופן אישי צריך לעבור כדי לממש בפועל את העולם המעשי הזה. אז לא שעכשיו אנחנו נותנים הכשר לכל העבירות שבתורה. חס ושלום, ודאי שלא. רק את זה אנחנו צריכים לדעת באופן עקרוני. איך כל אחד מכיל את זה בתוכו, באיזה שלב הוא יגיע לשם, נקווה שכמה שיותר מהר, וכמה שיותר שלם, וכמה שיותר כולל. כי בלי זה באמת אי אפשר. לכן אם באמת אדם רוצה שהמחשבות של רצון שלו יתרוממו, יתקן את המעשים. כמו שלמדנו כבר באורות התשובה. אתה רוצה לעשות תשובה, תלמד את החלק של דיני ממונות בחושן משפט. מה זה קשור? אני רוצה תשובה רוחנית. לא. אם אדם חייב כספים, באופן גלוי או סמוי, או ההתנהלות הכלכלית שלו, היא התנהלות שיכולה לגבול בגזל, ממש, אז התשובה שלו תהיה חסרה. אז אדם שרוצה לעשות תשובה, אומר הרב, דיני ממונות, חושן משפט. מה, בפרטים הקטנים האלה, אלוהים ימצא. מה, בפרטים הקטנים האלה תלויה כל מהלך התשובה, תלוי כל מהלך התשובה הרוחני הגדול שלי? כן. איך כל אחד מאיתנו יגיע לשם, יעשה את המסלול שלו? כל אחד, כמעט כמעט, באהבה ובאמונה, בלי מרכאות, לפי הסדר שלו. אבל העיקרון צריך להיות חד משמעי אצלנו, שבלי זה, אז גם הנשמה והרצון והמחשבות חסרות. טוב, נזכה, בעזרת השם. עכשיו, כל הכל.